עם עננה כזאת של בטח כולם שמו שמועות שעוד רגע יהיה איזה הותר לפרסום, נשבר לנו הלב. כבר פרסמו? כזו, אני מרגישה שאנחנו כאילו בין פרסום, בין הותר להותר. צילמתי פעם איזה סטיקר שמישהו כתב ברחוב, הותר לפרסום, נשבר הלב. לא זה. ובכלל צריך להבין שאנחנו גם בתקופה, בחודש טבת, יש שלושה חודשים בשנה שחזל אמרו שזה חודשים קשים, תמוז, אב וטבת, וכתוב שטבת הקשה מכולם. כן, אז שכבר ייגמר החודש הזה, ושנתבשר בשורות טובות. ובאופן לא מפתיע, השיעור הוא בנושא של פחדים, חרדות, יראות, יראות באלף. והסיבה שבחרתי את השיעור דווקא לנושא של פחדים, זה כי איכשהו זה הולך איתי במקביל, אנחנו הרי מעבירים הכשרות של 12 צעדים בירושלים ובתל אביב, ואנחנו היינו בשלב הזה של מה שנקרא בצעדים צעד 4. שצעד 4 זה ערכנו חשבון נפש מוסרי וחסר פחד של עצמנו. שזה בעצם במילים אחרות התבוננות פנימה. עשינו, התחלנו להסתכל פנימה. וחוץ מהעניין הזה של להתחיל רגע לעצור את המרוץ הזה רגע, ולעצור ולהסתכל על החיים שלי, ורגע להתחיל לשאול רגע מאיפה באתי, מה הסיפור חיים שלי, מה אני מספרת לעצמי שהוא הסיפור חיים שלי. יש את המקום הזה של גם להתחיל לעשות איזשהו קשב פנימה, לראות גם מה מנהל אותי, מה מפעיל אותי, מי זו אני בכלל. כי גם פה יש איזשהו בלבול מאוד גדול, כי בסך הכל כשאנחנו מדברים על עצמנו, אנחנו די השתקפות של מאורות החיים שעברנו, ואנחנו גם השתקפות של מה אנשים אומרים עלינו, מה אנשים חושבים עלינו, והאישיות שלנו בנויה פחות או יותר ממין אוסף כזה של דברים שעברתי בעבר, אירועים שעברתי בעבר, איך הגבתי אליהם, מה מסקנות שהסקתי מאותם התנהגויות, ואז לאט לאט האישיות שלי מתעצבת למין משהו שהוא בעצם תגובות לאירועים שעברתי בחיים שלי. ואני מזהה את זה כאילו זה האני שלי, כן? ואז לאני הזה יש כל מיני שמות, התדמית, האני, האגו, יש המון בלבול עם הדבר הזה. ומי זה אני האמיתי, ומי זה לא אני האמיתי. וחלק מהמקום הזה של ההחלטה של לקחת רגע עם עצמי ולעשות התבוננות פנימה ולהתחיל לכתוב דברים, אז בצד ארבע עושים חשבון נפש, שזה התבוננות, וזה באחד לאחד מקביל להמון דברים שרבי נחמן מספר לנו על עצמו, עושה עם עצמו ומבקש מאיתנו כעצות שלו אלינו, בכלל בחסידות, איך לעבור את המסע הזה של החיים בצורה הכי מכוונת, מדויקת, פנימית, איך לחיות את החיים באמת. מירי, אני מאז שמחה שבאת, חיכינו לך. ושלא במקרה, שמעתי עכשיו בדרך, הדלקתי את הרכב, ופתאום עלה לי השיר של עידן עמדי, השיר החדש שלו שנקרא סופרמן. וזה, אמרתי לעצמי, אם יש אופציה, אני אוציא בסוף השיעור את הטלפון ויראים, יש את המילים כתובות, ואני אקריא לכם את המילים, כי זה מדהים לראות איך כשיורדת איזושהי תודעה לעולם, אז גם שרים את זה, מדברים על זה, זה כאילו מתחיל, זה תדר שהוא מאבחינים בו בכל מקום. בנושא של פחדים, למשל במשימה שאנחנו מקבלים החבר'ה שלנו בצעדים, שמתחילים לעשות תהליך עם עצמם וכדומה, להכיר מי אני ומה אני ומי זה התדמית ומי זה אני באמת ומה יושב מתחת ומה מפעיל אותי, אז הנושא של פחדים זה אחד הדברים. יש גם נושא של תינות, סודות, מיניות, ויש גם נושא של פחדים. ובפחדים ממש יש טבלה כזאת של מה, ממה אני מפחד. מתי פעם האחרונה עצרתי ועשיתי לעצמי רשימה מאיזה דברים אני מפחדת. עכשיו צריך להבין שפחד זה משהו מאוד כללי, כן? פחד זה רגש, וזה סוג של נטייה טבעית, ופחד מאובחן גם כן להמון רבדים. יש פחד שהוא פחד נכון ומוצדק, שזה בעצם ממקום של הישרדות, שזה הפחד מזוהה ממקום של מידת הזהירות, שאני נזהר מדברים. יש גם כמה דברים שזה, אומרים שזה פחד טבעי, שזה פחד ממקומות גבוהים, פחד מרעש. אם מישהו עושה לך בו, אתה נבהל כאילו ומסתובב אחורה, כן? בהלה שכזאת. זאת אומרת, יש פחדים שהמטרה שלהם היא באמת כמו בטבע. שחיה מרגישה סכנה, ואז יש לה איזושהי תחושת פחד, והיא... אבל יש פחדים שהופכים להיות איזה סוג של, כאילו זה מתעצם, כן, פחד זה משהו שיש סיבה, ואני כתוצאה מפחדת, יש איזה משהו מפחיד שקורה לי. יש פחדים שהם כתוצאה מדברים שחווינו בעבר. זאת אומרת, יש לי זיכרון, והמערכת שלי כבר בנויה בצורה כזאת, שהמוח שלי כבר מזהה שיש פה מקום של סכנה. אז יש פחדים שחוויתי משהו בעבר, ואני היום מפחד מהם. עכשיו, בתוך כל גם החוויות שחוויתי בעבר, שגרמו לי לפחד, גם יש מקום של התבוננות. כי בעצם, בתור ילד קטן, אם חוויתי איזושהי תחושה של דחייה, כן? למשל, עניתי תשובה בכיתה. אני עד היום זוכרת את זה. למשל, אני אתן לכם דוגמה אישית. לי יש קצת דיסלקציה בלבטא מילים לועזיות. כאילו אני מתבלבלת. יש לי חילופי מילים וחילופי אותיות, אני מתבלבלת. ואני זוכרת שבאופן מפתיע, למדתי ברמת השרון, אני לא מאמינה שאני מספרת את זה, מה זה קפץ לי פתאום, אבל בגלל שהשיעור מדבר על כנות ופתיחות, וכחלק מריפוי, אז אני מדברת על זה. ואני זוכרת שבאופן מפתיע, עברתי את המבחנים של המיונים באנגלית, והגעתי לדוברי אנגלית. עכשיו, דוברי אנגלית, זה היה אז ביסודי, תחילת חטיבה, הייתי בהקבצה של דוברי אנגלית. עכשיו, מה לי ולדוברי אנגלית? הורים שלי לא יודעים מילה באנגלית, כן? בקושי. Come to here, come to there, כאילו במקסימום. ובקבוצה הייתי ישבו כל מיני ילדים שהגיעו מדרום אפריקה, מאוסטרליה, מלונדון, כזה, כל מיני חוצניקים. ואני יושבת שם בכיתה. והמורה, אני לא אשכח אותה, היא הייתה אוסטרלית נמוכה. עם חיוך כזה, חמוץ כזה, שהיא תמיד הייתה מסתכלת עליי, הייתה מחייכת, הייתי מתכווצת כזה. ותמיד הייתה מסתכלת עליי, כאילו, בקטע, מה את עושה פה? ואני לא אשכח שפעם היא נתנה לי לקרוא איזשהו קטע, והיית המילה טלוויז'ין, כן, טלוויזיה. ואני קראתי את זה, כי היה לנו גם שורה ערבית במקביל, אז קראתי את זה טלוויזיון. כאילו, מה לעשות, התבלבל לי הערבית, האנגלית, אז הכל התבלבל לי שם בזה. ואני זוכרת את הצחוק בכיתה ואת ה... עכשיו, ילד חווה כזה דבר, כן? עכשיו, זה ביוש, זה השפלה, זה כישלון, זה דחייה, יש שם פה המון רגשות. עכשיו, אם הייתי לוקחת עכשיו את הרגש הזה, כן? ומקטלגת אותו אצלי בראש כחוויה שהיא סכנה, כי כשילד מרגיש, אדם מרגיש בושה, אדם מרגיש אלבון, מרגיש דחייה, תבינו, גם בתור ילדים, זה ממש תחושה של כמעט כמו מחקו אותי, זה כאילו לא רואים אותי, לא אוהבים אותי, כן? הפחדים הבסיסיים שנמצאים בקיום שלנו, ואז יכול להיות מציאות שאני זוכרת את זה כסכנה, ואדם יכול לפתח מהדבר הזה איזושהי פוביה. לדבר מול אנשים, לדבר מול קהל, לא לעשות טעויות, ואז אנחנו בעצם רואים שהפחד איבד את האיזון שלו, ממקום של פחד שאמור לשמור אותי מבחינה הישרדותית, אז פחד יכול להתעצם לרגש שמשתלט עליי, וזה הופך להיות סוג של חרדה, כן? ואז יכול להיות משהו שגורם לי עכשיו להימנעות מלעשות דברים מסוימים, זה יכול לגרום לי להפוך להיות בישנית, או... ואז כביכול, אני ככה נותנת את זה כהסבר כללי לתחילת השיעור, כביכול האישיות שלי, שכאילו אני מגדירה שזו אני, זה לא באמת אני, אלא כי בגיל קטן יכול להיות שהיינו כוכבי במה, רצים, צוחקים, בלי שום פחד מקהל, בלי שום פחד חברתי, בלי... אבל אירוע מסוים שקרה, יכול להכניס אותי למקום שהמוח שלי יזהה את הדבר הזה כסכנה, ואני אתחיל עכשיו להימנע ממנו. אז כחלק מההתבוננות, אני כותבת את רשימת הפחדים שלי, ומתחילה לראות בטבלה מתקדמים עם זה מה הסיבה לפחד, ואז יש, בטבלה כתוב שם מה פגמי אופי שנוצרו לי מזה. ואני לא אוהבת את המילה פגמי אופי, אני אוהבת לקרוא לזה מה חולשות האופי שנוצרו לי מזה. איזה תכונת אופי שלי יצאה מאיזון כתוצאה מהמאורה שעברתי. אז אתה עושה שם חקירה פנימה לתוך כל המקום הזה של פחדים, ואתה מתחיל לגלות הרבה דברים. פחד מתחייה, פחד שלא יאהבו אותי, אז מה זה מוביל? אז זה מוביל לריצוי, נכון? וכל אחד יכול כאילו להיכנס לנבחן נפשו ולהתחיל לבדוק מאורות, ממה אני מפחד ולמה. עכשיו, דברים כמו פחד גבעים, פחד זה, בסדר, זה עוד עובר ככה. האם זה גורם לי להימנע? האם זה גורם לי להתנהגות שהיא בעצם חרדתית, שאני נמנע מלצאת לטיולים, לעלות למקומות גבוהים, נמנע מטיסות. כאילו יש פה מעבר לכל מיני מקומות של באמת לחקור את הנושא של הפחדים ממקום עמוק יותר. ואחת הסיבות שאני גם רוצה כאילו לדבר על פחד, זה הכללה שקיבלנו כללה, כן? יש איזו כללה כזאת של הגלות, ואני רוצה להקריא את הכללה מספר דברים. כן, שיש את הבחרת בחיים, ויש את הכללות ואת הברכות, אז תראו מה אומרים לנו פה. ויהיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, ובערב תאמר מי ייתן בוקר. מפחד לבבך אשר תפחד, וממראה עיניך אשר תראה. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להבין שפחד במקום הטבעי והנורמלי שלו, שהוא ממקום הישרדותי וזהירות, בסדר, זה טבעי ונורמלי, הכל טוב ויפה. פחד שמגיע למציאות שהיא משתקת אותי, ובעצם מתוארת פה בתורה כסוג של כללה. ולכן, אני לא יכולה להמשיך לחיות את החיים שלי בהתעלמות ממה שאני מפחדת, ומלחיות חיים כזה שאני מתקדמת קדימה, ואני לא מסתכלת על מה שיש מסביבי, ולא בודקת, ולא מסתכלת על הדבר. עכשיו, מה שמאוד יפה בעיניי, זה רבי נחמן. כאילו, זה נורא מפתיע שמאוד יפה בעיניי מה שרבי נחמן אומר. כן, אני כולי בהתלהבות כל הזמן. אבל מאוד אהבתי את זה. אם אתם זוכרים, קראנו כמה חלומות של רבי נחמן, והראיתי לכם גם את הספר היפה הזה של רב אלחנן ניר, יהודי בלילה, מסע בעקבות חלומותיו של רבי נחמן מברסלב. ומדובר על זה של חלומות, כן? חלומות זה, אומרים שאתה חולם בלילה, לפעמים זה או איזו אינטואיציה נבואתית עתידית, כן? או שזה דברים שעברת במשך היום ומתבלבל לך, כאילו נהיה איזה מיקס כזה של הכל ביחד. פתאום הוא אומר מה שהיא אמרה, כאילו נהיה איזה מיקס כזה, והמון פעמים חלומות זה גם פחדים. ומאוד אהבתי את הצורה שרבי נחמן מתאר בכנות את הפחדים שלו. היא מסופר על הבעל שם טוב, כן? שרבי נחמן היה הנין שלו, מסופר עליו שניגשו אליו פעם תלמידים ואמרו לו שהם שמעו שהגיע איזה חכם, נביא כזה שרואה, הגיע לעיירה, והם נורא רוצים ללכת ככה, להתייעץ איתו, לדבר איתו, לשמוע ממנו, זה בסיפורי הבעל שם טוב מסופר, ומסופר שהבעל שם טוב אמר להם, תלכו, אין בעיה, כאילו לא היה לו קנאת כזאת, לא רק אני פה, תלכו, תכירו את זה, בכיף. אז הם אמרו לו, אבל איך, רבנו, איך נדע שהוא איש של אמת? אז הוא אמר להם, תספרו לו שיש לכם כל מיני מחשבות זרות בזמן תפילה, ותשאלו אותו אם יש לו הצעה לזה. ואז הוא הוסיף אמר, ואם תהיה לו הצעה לזה, אז תדעו שהוא לא אמיתי. הוא לא רבי אמיתי, הוא לא חכם אמיתי. ולמה? כי הבעל שם טוב אמר, וזה מה שגם אומרים בחסידות, וגם דיברנו על זה הרבה פה, שעד יום המוות, כן, ועוד נדבר הרבה על מוות גם בשיעור הזה, עד יום המוות אנחנו נאבקים עולם הזה של הדמיון והמחשבות, ותקראו לו הנחש, היצר הרע, סיטרה, לא משנה מה. המאבק הזה נמצא, האגו, הדמיונות שלי, הפנטזיות שלי. לעולם, עד היום המוות אנחנו נאבקים בדבר הזה. זאת אומרת שאם מגיע, אני המון נתקלת בזה, גם לפני שחזרתי בתשובה, בכל הסיפור של להסתובב באודו ובמזרח הרחוק, ובכלל, באנשים מוארים, כן? ויש איזו נטייה לאנשים מוארים לספר שהם ביטלו את האגו, וזה לא מטריד אותם יותר, ואין אגו יותר, ואין יצר הרע, והם הפכו להיות אנשים כאילו מוארים, כן? פרוג'קטור, איקאה, על עמוד. אני זוכרת שאנחנו נסענו פעם באודו, אני לא סתם אומרת אודו, כי פתאום התקשרו אלינו ורוצים שנבוא לאודו, להעביר איזה סדנה שם. פתאום צחקתי, אמרתי, מי בכלל חלם לחזור לשם? אבל נסענו פעם לאודו, כשעוד חיפשנו את האמת, לאיזה עמק פרוותי, לחפש איזה איש שאמרו שהוא נורא מואר, כן? והגענו לשם, רוני משך אותי כזה לנסוע, לחפש את האמת. והגענו לשם, ואני זוכרת שלא אשכח את זה, הגענו וראינו חצר עמוסה, באנשים יושבים עם פתוחה מדיטטיבית, ועושים מדיטציה כזאת, ומסתכלים בהרצה, ואני מסתכלת כאילו לראות על מי הם מסתכלים, ואני קולטת איש אודי, והוא יושב ברגליים מסוכלות, וקורא עיתון, הוא כאילו קרא עיתון, הוא כנראה היה באיזשהו קטע שהוא קרא עיתון, אבל הם כולם מסתכלו עליו, כי כאילו הוא היה מאסטר, הגורו, לא יודע מה הם למדו, איך מדפדפים בעיתון, איך יכול להיות שהייתי צריכה לעבור שם שיעור, אני תמיד מתחילה מהסוף ועוברת להתחלה, אבל לא יודעת. ואני זוכרת שאני פרצתי בצחוק מטורף, יש לי בעיה של התקפות צחוק, ועשיתי רעש נוראי וגירשו אותנו משם. כן, סליחה, הישראלים האלה שמגיעים ולא יודעים לשמור על שקט. אבל אני זוכרת שאמרתי, רוני, מה, נסענו 6 שעות עכשיו ברכבת הכי מצחינה, הכי מסריחה, בשביל להגיע לפה, לראות הודי קורא עיתון, כאילו. ומשהו בספק הזה שלי לא נותן לי אף פעם ללכת עד הסוף אחרי אנשים שמציגים את עצמם כמוארים. יש לי שם איזושהי בעיה.
אבל לפי
התניא
צדיק גמור, כן, את שכבר
היה... אז אני מסתכלת על רבי נחמן. אבל אני מסתכלת על רבי נחמן. לא יודעת, יכול להיות שדורות קודמים היה צדיקים גמורים, וכמובן שצדיקים, יש 36 למד וף צדיקים שיורדים בכל דור, כן? שזה באמת המשימה שלנו להתקרב ולחפש אותם. אבל מה שאני אוהבת אצל רבי נחמן, זה שבתוך כל הצדיקות הוא מעיד על עצמו, שהוא מנשמת משה רבנו, הוא מעיד על עצמו דברים שעל פי ההלכה, דרך אגב, תלמיד חכם צריך להעיד על עצמו מה דרגתו, כדי שיכבדו אותו בהתאם, זה גם מובא הלכתית, אבל רבי נחמן לא מוותר גם על האנושיות שלו. הוא מספר לנו חופשי הכל, את החולשות שלו, את הכאבים שלו, ראינו את זה בחלומות, ורואים את זה גם בכתבים ובדברים שהוא מספר על עצמו. לכן אני אקרא לכם את החלום הזה שאנחנו נדבר עליו במהלך השיעור הזה. וגם אני רוצה קצת לספר גם מה הוא מספר על עצמו. הוא מספר על עצמו בשיחות תרן, בואו נתחיל בשיחות תרן, נתחיל משם. הוא מספר על עצמו רבי נחמן הרבה על הילדות שלו וגם בחיי מוהר"ן, והוא מספר שהיה לו פחד, כן? חופשי, הוא מדבר על הפחדים שלו, וזה משהו שאני מאוד אוהבת את הכנות הזאת, כי כאילו הוא גם לא משאיר אותי לבד בתוך המקום הרקוב של האנושיות שלי. כי באיזשהו אופן, אני יכולה לבוא ולהגיד, טוב, איזה סיכוי יש לי להתקדם משהו בחיים? טוב, הוא צדיק, הוא נולד, הוא זה. איזה סיכוי יש לי להתקדם במשהו בחיים שלי, כשכאילו כל סיפורי הצדיקים הם סיפורים על מושלמים וכל ה... ופה רבי נחמן מספר על עצמו דברים, גם ראינו את זה בחלומות, יש לו את החלום הזה פה שקראנו לפני כמה שבועות על זה, שהוא מספר חלום, שהוא יוצא מהחדר שלו ואף אחד לא מדבר איתו, אף אחד לא אומר לו שלום. והוא מחפש וכולם מסתכלים עליו במבטים כאלה של אתה חשוד במשהו, אנחנו לא יכולים להגיד לך במה. והוא מספר בעצם את החרדה החברתית הכי גדולה שיש, שיתחו אותי, שעשו לי שיימינג, שעשו לי חרם, שיחרימו אותי. ורבי נחמן מספר את זה על עצמו. כאילו, איזה מתיקות זה לשמוע מצדיק, שאיזה כיף לי לשמוע ממנו עצות, כשאני יודעת שהוא אנושי גם, שהוא עובר דברים כמוני, שאני לא מפגרת לבד במערכה, כן? כאילו שיש שם, יש פה איזשהו מקום של הזדהות מאוד גדולה. והוא מספר... המון כנות צריך לדבר הזה. כאילו, הנטייה שלנו, כבכלל, כשדיברנו בתחילת השיעור זה שצריך להתחיל להתבונן פנימה, הנטייה של האדם זה לברוח מעצמו. תשימו לב, אתם יושבות 5 דקות לבד עם עצמכם, אתם שם תחפשו מה לעשות, רק לא להיות עם המשעממת הזאת שיושבת פה איתי. כן? ובכלל לא בא לי גם להסתכל מה קורה אצלה בפני ולהיות איתה, היא בלתי נסבלת. כן? אנחנו שם מחפשים לאן לברוח. או לאוכל, או לשיחת טלפון, או לקרוא משהו, או להסתכל במסכים, או לשמוע מוזיקה. בלתי נסבלת בעליל, כן? לא יכולה לסט את עצמי, מה שנקרא. ורבי נחמן מדבר על הפחדים האנושיים האלה בצורה מאוד פתוחה וכנה. הוא בא ואומר, אני ספר פתוח בפניכם. כל התלמידים שאתם רוצים לצאת ממני, אבל תבינו, אני גם עברתי במעברים האלה. אני עובר את המעברים האלה יחד איתכם. אז חלום אחד הוא מפחד מחרם חברתי. חלום אחר שפה הוא מדבר, הוא מספר שמגיל צעיר מאוד, האמת שאני מספר לכם את זה בפק, אני לא מוצאת את זה, איפה סימנתי את זה פה בספר, ואיפה אליזה שתגידי למה את לא מסמנת ולמה את לא מסודרת, ותאמינו לי, ניסיתי לכתוב היום, כי אמרתי עצמי, הפעם אני אכתוב ראשי פרקים, הפעם אני כזה אעשה נקודות, שימים לא תגיד שאני ממציאה, כי יש לי בעיה כזאת של חוסר קשב, אלן, ברוכות הבאות. הנה, כן, טבעי ואותנטי, כי אני הפרעת קשב, והנה הוא מספר פה על עצמו, מצאתי את זה במקרה, שהוא היה לו פחד גדול מאוד ממוות. הוא מספר שמגיל מאוד קטן היה לו פחד ממוות. עכשיו, זה פחד מאוד אנושי, אנחנו נדבר על זה עוד פה במקום הזה, ונסביר גם למה, אבל הוא מספר שהמוות ממש הטריד אותו. היה לו ממש חרדה מזה לפי שהוא מתאר את זה. ואז הוא התחיל לעבוד עם עצמו על הפחדים שלו. אז קודם כל הוא מספר לנו שהוא מפחד, כן? הנה, הצדיק מספר לנו שגם הוא יש לו פחדים, והוא... מספר פה בשיחות הרן, אמר שכמה פעמים צייר לעצמו ענייני מיטה, כאילו הוא מת ממש, עד שירגיש טעם מיטה ממש. גם אני שמעתי שאמר, זה רבי נתן כתב את שיחות הרן, משיחות רבנו נחמן, שמעתי שאמר שבימי נעוריו היה מצייר לעצמו מיטתו, והחיפקו עליו וכו, וצייר לעצמו היטב כל ענייני מיטה, ואמר שהוא מלאכה לצייר לעצמו זאת היטב. הוא היה לו ממש עניין איזה, הוא גם מספר, בחיי מאורן הוא גם מספר, שהוא היה לוקח רפסודה, כזאת רעועה, וכזה מפליג לאמצע הנאה, הוא פשוט קלט שיש לו איזשהו פחד, שהוא צריך כאילו לעבור את הפחד הזה, כן? האמרה הכי ידועה של רבי נחמן מברסלב, זה כל העולם כולו, הוא גשר צר מאוד מאוד, כתוב את זה בליקוטי מאורן, אם אני ארצה לדייק לכם את זה, כל העולם הוא גשר צר מאוד מאוד, הוא חוזר למילה מאוד פעמיים, וכל העניין שלו, לא יפחד, לא יתפחד. כן, שמעתי. אז כולם שרים את זה, כל העולם כולו גשר צר מאוד, וכל העניין שלא יפחד כלל, לא. אומר רבנו, כל העולם מוגש אוצר מאוד מאוד, וכל העניין שלא יתפחד כלל. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המשפט הזה שנעמי שמר לקחה את זה, נכון? זה לחן של נעמי שמר השיר הזה, כל העולם כולו? בכל מקרה, נראה לי. בכל מקרה, תשימו לב מה רבי נחמן אומר פה. כאילו, הוא בא ואומר פה בצורה מאוד ברורה, חברים, אני לא בא לי, אני לא מתכחש בשום מקום, לא בסיפור המעשיות שלי ולא בתורות שלי. אני לא בא ואומר לכם, תחשוב טוב, יהיה טוב וכל זה. בוא, אני איתכם עובר, דיברנו זה שבוע שעבר, שרבי נחמן הוא הרבה של תורות של החושך. איך אני עובר בחושך? כן? יש, כל החסידות דיברו על, על האור, על האור הגדול, ושוב, זה נדבך בעבודת השם שחייבים אותו, אי אפשר בלי תורת האור, בלי תורת החסידות. אמרנו, רבי נחמן מוסיף פה עוד נדבך בעבודה, הוא לא מבטל את העבודות שהיו לפניו. ורבי נחמן הוסיף לנו עכשיו פה תורות של איך עוברים בתוך החושך. אז הוא בא ואומר לי, כבר מההתחלה, מסיפורי מעשיות, כן? סיפורי המעשיות הראשונה, אני אומרת לכם את זה. המלך אמר לבת המלכה, כן? לביתו, שלא תביא כך אותך. אני מכיר בזה שאני מוריד אתכם לעולם של חיסרון, אומר רבי נחמן, אנחנו יורדים לעולם חסר. בעולם הזה יש הרבה לא טוב. אני לא מתכחש מזה, אני לא אומר לך, טוב, תדמייני, לא, את עוברת בחושך, זה קשה, זה כואב. והעולם הזה הוא גשר צר מאוד מאוד. מה זה גשר צר מאוד מאוד? זה כאילו בישר בקונוטציה של זה. זה מפחיד, נכון? גשר, לכתחילה, מי שיש לו פחד גבהים, וגם מי שלא, זה לא דבר נעים לעבור על גשר. קודם כל, זה מתנדנד כזה, כן? דבר שני, שהוא אומר שזה צר מאוד מאוד, אני הדבר הראשון שעולה לי בקונוטציה זה שאני שם לבד. אין מקום לעוד מישהו לידי לעבור בגשר הצר הזה. והפחד הזה להיות לבד, שאנחנו מדברים פה בשיעור על פחדים, זה פחד תהומי. זה בעצם השורש של כל הפחדים שלנו, זה הלבד הזה. אם זה פחד חברתי שלא יאהבו אותי, כי אני אהיה לבד. אם זה פחד מפרנסה ועניות, זה גם כן, זרוקה לבד. לא יודעת, אצלי כל דבר מצטער עם הלבד הזה. אז הגשר הוא כל כך צר, שאין מקום לאף אחד לתת לי יד שם. אני עוברת שם לבד, לבד, תכלס בחיים, במעברים קשים, במעברים צרים ומצומצמים, במקום שמצמצמים אותי, אני נמצא שם לבד, ויוותר יעקב לבדו, גלות אחרונה, גלות הנפש, זה הלבד הזה. אף אחד לא באמת מבין אותי, אף אחד לא באמת מרגיש מה שאני עוברת. והגשר הזה גם מאלץ אותי, החיים מאלצים אותי, לקום ולזוז ממקום למקום, להתקדם. אני חייבת לעבור על גשר, זה החיים. אני לא יכולה להתקע במקום אחד. איך שר עידן עומדי עכשיו בשיר שלו, סופרמן, הוא אומר, אני לא מפחד למות, אני מפחד לא לחיות. כל כך יפה המשפט הזה, שרבי נחמן כל כך מדבר על זה הרבה, כאילו על המקום הזה של הפחד הזה החברתי, שאני נצרח לאחרים, ואז אני מאוד גדול, והוא כותב את זה שאדם שיש לו ריצוי חברתי מאוד גדול, שאני חי את התדמית, חי בשביל מה יגידו עליי, מזהה את האני שלי רק לפי איך שאנשים מסתכלים עליי, ומה אומרים עליי, זה מי אני, ואין לי שום חיות פנימית, אומר רבי נחמן, חייו אינם חיים. כי הוא חי מחיים של אחרים. כן, מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, ששואלים אותי מי אני אתחיל להגיד, מה למדתי, מה עשיתי, אני אמא. הכל זה בהתייחסות לאיך החברה רואה אותי, איך אנשים רואים אותי. איפה נמצא המקום הזה ששם אני מגיע לרגע הכנה הזה של לחוש את עצמי באמת, באיזשהו אופן זה קורה, ברגע הזה של המוות. כי ברגע הזה של המוות אני בעצם משיל את כל החיצוניות, ואומר את זה הרבי מלובביץ' בצורה מאוד מאוד יפה, הוא מדבר על זה שמוות לאנשים זה, 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 זה פחד מוות, כן? מה זה פחד מוות? זה דבר שאנחנו הולכים מפחדים ממנו. כי במוות בעצם אדם מוותר על כל החיצוניות שלו ועל הגוף שלו. אבל מסביר את זה הרבי מלובביץ' מאוד יפה, שלומדים את זה מהפיזיקה. ששום דבר בעולם לא הולך לאיבוד. חומר משנה צורה. אם אני אקח את השולחן הזה ואני אשרוף אותו, כן? אז השולחן הזה יהפוך לאנרגיה. אין שום דבר בעולם שנאבד, אבל האנושיות שלנו נתפסת מן מקום שאנחנו לא מוכנים לשחרר את המקום הזה של הפחד מוות הזה, כן? אז רגע, בוא נקרא את החלום של, של, של רבי נחמן. אני קוראת את זה מהספר של חנה ניר, יש את זה גם בספר של כל סיפורי רבי נחמן מברסלב. הרב אלחנן מביא פה גם, הוא אומר על, טוב, זה פחות חשוב לי, אני רוצה להקריא לכם את החלום, ותראו מה רבי נחמן מספר וחולם. ואיך הוא מנגיש לנו את זה, כן? מנגיש לנו את זה בשיא אהבה, הנה אני צדיק, אני צדיק יסוד עולם, ואני מפחד. ולא רק שאני מפחד, ואני אנושי בדיוק כמוכם, בואו תראו מה אני חולם. והראה בחלום שהיה יום הכיפורים. וזה היה פשוט אצלי שבכל יום כיפור מקריבים אחד לקורבן, שהכהן הגדול מקריב אותו. וביקשו אחד לקורבן. ונתרציתי, מספר רבי נחמן בחלום, ונתרציתי אני להיות קורבן. אני אפתח סוגריים ויגיד שרבי נחמן זיהה מגיל מאוד צעיר, כמו שאמרתי מקודם, שיש לו פחד למות. אז הוא היה עושה כל מיני עניינים, כמו שהוא מצייר לעצמו את המיטה, וכמו ש... אז הוא גם היה מתפלל בצורה אובססיבית על זה שאני מוכן למות במסירות נפש, על קידוש השם. היה לו מין תפילה כזאת, כדי לשבר את מידת הפחד הזאת שהייתה לו מאוד מהמוות, כמו שהרמב״ם אומר, כאילו אתה הולך לכיוון השני, הוא כאילו היה, כדי להתחזק במקום הזה של לא לפחד כל כך מהמוות, הוא היה מתפלל למות על קידוש השם. כאילו זה היה תפילה שהוא היה ממש, כשהוא היה מתפלל על זה, הוא היה מת מפחד מזה שהוא מבקש את זה. הוא ממש מתאר את זה, איך היה אצלו תהליך פסיכולוגי כזה, כן? זה כמו היום הפסיכולוגיה ההתנהגותית, שאני עושה משהו שוב ושוב כדי לשכנע את עצמי שזה לא, שזה לא, שזה לא. אז הוא היה ממש מתפלל על זה, אבל תראו זה יופי של חלום, חלום שהוא חלם. ונתרציתי אני להיות קורבן בחלום הזה, ואמרו לי שאכתוב את עצמי על זה. אתם יודעים, ביום כיפור יש שעיר לעזאזל, שעיר לזה, הוא היה צריך להיות קורבן ציבור. וחייבתי עצמי על זה בכתב, אומר רבי נחמן. ואחר כך, כשרצו להקריב אותי, חזרתי בי והייתי רוצה להתחבא. תראו איזה מתיקות. כאילו, התחייבתי ואני צדיק יסוד. הוא מספר את זה לתלמידים שלו, כן? הוא מספר את זה לנו. כן? זה מודפס בכל מקום. את המקום הזה הכי נסתר בנפש של החולשות שלי, שם את זה פה על השולחן. זאת קריזמה. אני זוכרת שאני לא זוכרת במי שמעתי אותו אומר פעם שמה זה אדם קריזמטי? זה אדם שגם בחולשות שלו, הוא... חשוף איתם, אין לו שם את המקום של להצטייר סופרמן, כן? זה אפרופו השיר של עידן עמדי. והייתי רוצה להתחבא. חזרתי בי, כאילו התחייבתי, כתבתי, מה שנקרא סוג של שבועה אפילו, מבחינה הלכתית גם אתה מתחרט, ופתאום קיבלתי פחד מוות מהמוות, והתחרטתי ורציתי להתחבא, אבל איך אני אתחבא, הוא אומר, אחראיתי שכל ההמון סביבי ואיך אפשר להתחבא. ורציתי לצאת מן העיר, והייתי יוצא והולך מן העיר. ובתוך יציאתי חזרתי ובאתי לתוך העיר, והנה אני מסתכל שחזרתי ובאתי לתוך העיר, והייתי רוצה להתחבא בין פלק מסקוויטר, גדוד מצבא מוסקבה, אומות העולם. וחשבתי שאם יבואו כל העולם ויבקשו מהם שיתנו אותי, בוודאי הם סרו אותי לידם. תסתכלו איך רבי נחמן גם מתאר את תהליך הפחד, כן? אתה מפחד ממשהו נורא, אתה רוצה לברוח מזה, והדמיונות... מתעצמים, כן, אנחנו מכירות את זה, נכון? כל מי שיש לה פחדים, הרי מה זה פחד? יש לך איזה פחד בסיסי, כן? ואז בעולם המחשבות, את מתחילה לבנות שם פנטזיה, חבל, אז מה, את כבר, והוא יגיד לי, ואני אמרתי לו, והוא אמר לי, וזה יהיה ככה וזה. אז הוא כבר מדמיין, הוא רץ, והוא מתחבא בצבא, ובאים לבקש אותו המון, תסגירו לנו אותו, והצבא בוודאי הסגירו, תקלטו את הפוביה הולכת ומתפתחת, ונמצא אחד, מספר פה רבי נחמן, ונמצא אחד שנתרצה להיות קורבן במקומי. אך אף על פי כן מתיירא אני להבא. ולא נכתב כסדר, גם חסר הסיום. מי שכתב את החלום שלו שהוא סיפר, אומר, חסר הסיום. וכפי ששמעתי מספר פה מי שכתב ממנו את החלום, אחד התלמידים שלו, היה זה שנתרצה להיות קורבן במקומו, הרי בלב יצחק מברדיצ'ב, זיכרונו לברכה, כי נסתלק אז באותה שנה. וזה שאמר רבנו מתיירא אני לאבא, כי גם הוא הסתלק שנה אחר כך, אחרי פטירת הרבי מברדיצ'ב, זיכרונו לברכה. זאת אומרת, החלום הזה של רבי נחמן, מספר חלום על מוות, כן? הוא לוקח את הפחד הכי גדול שלו, עושה על זה ממש עבודת עמידות על המקום הזה של הפחד מוות, ויוצא ככה שגם מבחינת חלום, זה גם חלום נבואה. זה מסופר שהוא ממש ישב בשבת והוא ראה, הוא אמר, קבע אור גדול בעולם, וזה באמת רבי לוי יצחק מברדיצ'ב נפטר, שנה אחרי רבי נחמן נפטר גם כן. זאת אומרת שיש פה, הוא נפטר משהו כמו שבועיים, שלושה אחרי ראש השנה, שזה ככה בתוך המסגרת של יום כיפור וקורבן ציבור וכל הדבר הזה. אבל יש פה שאלה מאוד גדולה, מה יש במוות שהוא כל כך כל כך מפחיד? כי כאילו באיזשהו מקום, הרי כולנו יודעים, טפו 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 עליי עד 120, אמרתי לעצמי, למה אתה הולכת למסור שיעור על מוות, ואחר כך יקרה חס וחלילה משהו, ואז יגידו, תירוך בשיעור, היא דיברה, טפו, חמסה עליי, יש לי עוד הרבה מה לעשות, לא, 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 זה אסור לעשות, לא יודעת, חמסה חוצ'ה, בסדר? אבל, אם אנחנו נסתכל על, על הבסיס של הדברים, באמת, הפחד הכי בסיסי שלנו זה פחד מהמוות. והרי כולנו יודעים שמתישהו ב-120, נכון? כאילו, זה תמיד מפתיע אותנו שאנחנו מתים, כאילו. אופס, מתתי, איזה פלא. כאילו, זה משהו שהוא ידוע שיקרה. וחשבתי על זה, ואמרתי עצמי, לפעמים, בחקירה של מושג הפחד, מתי הופיע פחד פעם ראשונה בתורה? מי יודעת? ואני שואלת שאלה, בגלל ששכחתי להביא חומש בראשית. יש פה חומש בראשית? בטוח יש, אז אני עושה את זה כאילו, מי זוכרת מתי מופיע פעם ראשונה? איפה?
אצל אדם הראשון.
אצל אדם הראשון, בחטא אדם הראשון, חטא אדם וחווה. מופיע בעצם, לדעתי, יש חומש, כן, בתוך הבית כנסת. בחטא אדם הראשון מופיע בעצם הפחד הראשון. תדמיינו את הסיטואציה, כן? סצנה. אדם נברא, בריאת העולם, גן עדן, יש לי הכל. בורים את האדם, מוצאים צלע, בורים את חווה, אדם וחווה, כן? יום שישי, זה היום שנברא האדם. מקבלים הוראה אחת, יש לכם הכל, רק אל תאכלו מעץ הדעת. תודה, מאמי. וכפי שאנחנו יודעים, רגע, כפי שאנחנו יודעים, הם לא הספיקו הרבה להסתובב שם בגן עדן, ומגיע בעצם שם הנחש. כן, שהנחש כמובן, אם אנחנו שואלים מה זה הנחש, אז הנחש, יש לו מלא שמות. זה סטרה אחרה, זה המלאק, זה הספק. ועיקר ההבנה של מה זה הנחש, שזה הספק, הספק זה בעצם שורש בעצם כל הפחדים האנושיים, מה שהאנושות מתחרפנת ממנה, כן? זה העובדה שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אם יש משהו שמשגע את האנושות, זה שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד דקה, לא יודעים כלום, כן? והפחד הזה מהלא נודע הוא בעצם הפחד מהכל כאילו. הכל יושב על זה. כי אם אני מסתכלת על, על, על השורש של השורש של השורש של הדבר, זה הפחד הכי גדול. אז בואו נראה מתי פעם ראשונה מופיע בתורה הפחד, וכמובן שהנחש הזה מייצג את הצד האחר, את הסיטרה ואת הכוחות הרשע והפשע. הנחש היה ערום מכל חיית השדה, כן, והוא ניגש אל האישה ואומר לה, ואני, אתם יודעות, מי שמכירה את השירום שלי יודע שאני מתה על, על הקטע הזה. אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה לנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. ואומר לה הנחש, לא מות תמותין, וכולם יודעים את כל הלימוד של הפרשה הזאת, שכן, שהיא הוסיפה לא תיגעו, וזה אדם הראשון אמר לה לא תיגעו, וזה לא מכל העצים, זה רק מעץ הספציפי הזה של עץ הדעת טוב ורע. ואומר הנחש, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודע טוב ורע. ופה מתחיל מה שנקרא הסכסוך העולמי הראשון. הנחש בא לסכסך בינינו לבין אלוהים. ובעצם לא סתם מופיע פה המילה פחד, אני ממשיכה לקרוא את זה. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. כן? וכולם מכירים את המדרש שהיא בעצם נתנה לו לאכול כי פחדה שהיא תמות והוא יחיה והוא יתחתן עם אישה אחרת. וכעורך הדין אני אומרת לכם שיש פה ניסיון לרצח ראשון באנושות, היא ניסתה לרצוח את בעלה. היא חשבה שהיא אכלה והיא תמות, ואז היא אמרה, מה, אני אמות לבד והוא יתחתן? על גופתי המתה, ונתנה לו לאכול. כן? תקלטו את הסיטואציה. יש לרוני וורט קבוע, יש לי זמן לספר בדיחה. יש לרוני וורט קבוע שהוא מספר בשבע ברכות לחתן וכלה. ותמיד אני אומרת לו, למה אתה מספר את זה? זה לא מתאים, זה לא באמת מצחיק. והוא תמיד שואל את השאלה, למה מתחת לחופה מברכים, וישמחם, ישמחכם, ישמח תשמח, רעים אהובים, כשמחכם, איך? כשמחה יצריכה בגן עדן מקדם. למה יש את הנוסח ברכה הזאת, כן, של למה צריך לשמח אותם כמו שהוא שימח אותם בגן עדן? אז רוני תמיד בא ואומר, כי תכלס, תקשיבו, אם אנחנו מסתכלים על מה שהיה שם, היא ניסתה לרצוח אותו. עכשיו, אתה הולך להמשיך לחיות עם אישה שניסתה לרצוח אותך תכלס, כאילו. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בגן עדן הכניס בו כזאת שמחה לאשתו, שאף על פי כן, מה שנקרא, אז צריך בתוך זוגיות, בגלל שיש מצבים, לא שאת כאילו כמעט עורקת אותו, כן? אבל יש מצבים גם של התמודדויות לא פשוטות בחיי הנישואים. אז הוא אומר, צריך שהשמחה הזאת תיכנס בצורה כזאת של שמחה אמיתית, שתכסה, האהבה תכסה על כל הפשעים, והשמחה תכסה על כל העצבונות.
את בשוק. לא, אני לא
מכירה
את
המתחזות. אז הנה. ותיפקחנה עיני שניהם, וידעו כערומים הם, והתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. עכשיו זה הקטע. וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום. ויתחבא האדם ואשתו מפני אלוהים בתוך עץ הגן, ויקרא אלוהים אל אדם ויאמר לו, אייכה? ויאמר, כן, אדם ראשון, את קולך שמעתי בגן ואירה. מה זה ואירה? ונבהלתי, פחדתי, כי ערום אנוכי ואחווה. והוא אומר, מי יגיד לך עירום? כי אתה עירום, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול מנו אכלת. והוא אומר, האדם, האישה שנתת עימדי נתנה לי.
האישה.
האישה. תכלס?
האישה.
האישה,
כן. אני תמיד אומרת, אל תקרי נשים אלא נאשים.
תכלס. בואו, לא משנה, תבינו שלמדרש הזה, יש על זה, אומרים שרק כשיבוא משיח, נבין מה היה שם באמת. כי זה דברים מאוד מאוד גבוהים. משנה, אני ככה מכסה על על הנשים. אבל מופיע פה פחד פעם ראשונה. עכשיו, מה השורש של הפחד הזה שמגיע פה? תבינו, כי בעצם כל מה שאנחנו נדבר ונמשיך לדבר פה, זה מקום של הבנה שהתרופה היחידה לפחד, ואומרים את זה בכל המקומות, התרופה היחידה לפחד היא בעצם מהתרופה של אמונה וביטחון, כן? אבל מתי זה נפגע פעם ראשונה? בעצם בחטא אדם הראשון, כשהנחש בא ומספר לי, מתחיל איזשהו מקום של שניות. כאילו עד עכשיו אני במין מקום של אחדות, אני במקום של גן עדן. יש לי ביטחון ואמונה שלמים בקדוש ברוך הוא, לא כי אני צריכה להתאמץ להאמין, כי אני בהוויה אחדותית והאלוקות מסביבי. כן, אני נמצאת בגן עדן, אלוהים מדבר איתי. כאילו אני אפילו לא צריכה להיאלץ שם להאמין. אמונה זה משהו שזה מעל הדעת. פה זה מקום של ממש דעת ברורה, וידעו, אנחנו יודעים את השם, הנה אני רואה אותו, אני בגן עדן. נכנס פה הנחש ומתחיל להכניס ספקות, ובעצם מתחיל להחריב את מערכת היחסים של הביטחון והאמונה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. זאת בעצם הסריטה הגנטית הראשונה, שפה התחילו כל הפוביות. מה בעצם הנחש בא ואומר לי? אף כי אמר אלוקים, קודם כל, אם עד עכשיו חשבתי שהוא טוב ומטיב, נכנסת בנו סריטה גנטית מאוד עמוקה, שאף כי אמר אלוקים, אף כי הוא לא באמת לטובתי. הוא מכניס לי פה נחש תחרות, חשדנות, מדבר לשון הרע עליו. זה שהוא מדבר לשון הרע עליו, אני תמיד אוהבת להגיד את זה, תבינו, עצם זה שאני מדברת איתך עליה, מה זה אומר? שהיא לא באמת שומעת אותנו. אז תראו כמה ספקות חטפנו שם כבר בחטא אדם הראשון. קודם כל, מבחינה תחושתית אמיתית, אין לנו באמת ביטחון שהוא איתי פה, שהוא לטובתי, שהוא שומע אותי ואכפת לו ממני. כן? תבינו, זה עוד לא, היא עוד לא אכלה היא עוד לא חטאה. עוד קדם החטא, בתודעה, כבר הוא מכניס לנו איזשהו פירוד מהאלוקות, בהבנה שאף כי אמר לכם אלוקים, הוא לא רצה שתהיה כמוהו בורת עולמות, יש פה תחרות, יש פה כבר, כן, הופך את זה לאיזה מקום של קנאה ותחרות בינינו, וכבר נהיה פה הספק הזה שלא באמת אני מאמינה שהוא לטובתי, ולא באמת אני מאמינה שהוא אוהב אותי, ולא באמת אני מאמינה ש... ופה נכנסת בעצם המילה פחד הראשונה. כי עד לפירוד הזה, לנפרדות הזאת שגרם חטא עץ הדעת, מה גרם עץ חטא הדעת? אכלנו, ובעצם הרע נכנס פנימה. עכשיו, כשאני אומרת, אני חושבת, אני רוצה, אני בא לי, אני לא בא לי, אני כבר לא יודעת מי זה אני הזה. זה כבר לא הנשמה התורה שנתת בי, אלא נתווסף לעוד חלקים בתוך הנפש שלי, כן? כאילו הכנסנו את הרע פנימה. ועכשיו כל המחשבות שאני שומעת, וכל הקולות שיש בתוכי, וכל ההחלטות שלי, וכל האישיות שאני חושבת שזו אני, זה כל איזה בליל כזה של כל מיני חלקי נפש לא מבוררים. בדיוק קראתי... יש איזה משפט שפעם פרסמתי שביירון קייטי, שמאוד אהבתי אותו, שהמשפט הזה בא ואומר, האגו, חכו רגע, רשמתי זה באיזשהו מקום, אין לי זיכרון, תדעו לכם, זהו. פחד, כותבת ביירון קייטי, הוא האגו הנלחם על חייו. זה כל כך יפה, זה כל כך יפה, זה כל כך יפה. עכשיו, זה כל כך רבי נחמן, כן? כאילו בואי גברת, המוארת, עם כל הכבוד, היא באמת אישה נפלאה, עלק מוארת, כן, אני אמרתי לכם, תחילת השיעור מה דתי על מוארים, אני בטוחה שכל אחד, האגו זה עד יום המוות, אתה נאבק עם האגו, אבל פחד זה האגו שנלחם בחייו, כי כל הפחדים הם בעצם פחדים אנושיים שנובעים מהנפרדות שלנו, מהאלוקות. כי אם לולא הנפרדות הזאת ממנו, אם אני באמונה וביטחון אמיתי, השם עמדי לא יירא, כן, גם כי ילך בגץ למוות לא יירא, רק כי השם עמדי. זאת אומרת, עמדי, עידן עמדי. ובעצם, כשאתה מתבונן על פחדים, אז אני עוברת פה לתורה של רבנו, שהוא מדבר על זה, כי כשאתה מדבר על פחדים, ההבנה היא שהתרופה היחידה לפחד, זה שאתה בוטח במשהו אחר. כי כאילו אם האנושות נבנית על עצמה, ובעצם בחטא אדם הראשון, מה נוצרה פה בעצם? השניות הזאת, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, מאז האנושות עד היום, כן, נלחמת באלוקות. לא בא לנו עליו שהוא יהיה אלוהים. אני רוצה להיות אלוהים. ופחדים יושבים על, על, על שורשים של הכרה פנימית שגורמת לי לפחד, כי התובנה הפנימית שלי היא שאני לא באמת אלוהים, אני לא באמת סומכת עליו, וזה מין מעגל כזה שבגלל שאני מפחדת, כי אני גם לא יודעת מה הולך לקרות, אני מנסה להשתלט על המציאות. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על זה, המעגל הזה, המעגל של הפחד, זה מעגל של פחד ושליטה, פחד ושליטה, שליטה מולידה פחד, ופחד מוליד שליטה. בגלל שאני מפחדת, שאני לא יודעת מה הולך לקרות, אז מה אני עושה? משתלטת על המציאות. תחילה, אתה תעשה ככה, הוא יעשה ככה, אני אעשה ככה, הוא יגיד ככה, מניפולציות, ואני אביא את זה, ואני אביא את ההוא, ותשימו לב לחיים שלנו, כן? הם חיים שמסתובבים ממקום ש... ועכשיו אני משתלטת על המציאות, אבל אז הפחד יותר גדל, למה? כי בתוך תוכי, אני באמת לא יודעת כלום, אני לא יודעת מה הולך להיות. אני לא באמת אלוהים, אבל אני רוצה להיות אלוהים, כן? והייתם כאלוקים. זאת אומרת, זה פרדוקס של האנושות, שהיא בעצם נמצאת במציאות שהיא כביכול מנסה להשתלט על המציאות בכוח, ובעצם לא יודעת כלום ממה שקורה. וכל המציאות כולה מתפרשנת הרי דרך הדעת שלנו, ולכן כל המציאות כולה מתבלבלת לנו, ואנחנו נכנסים למקומות של חרדות ופחדים. יש את המעשייה של... מה הייתי? גם לא הבאתי את המעשייה של רבי נחמן, לבין המלך ובין השפחה שנתחלפו. וואי, תודה. הבאת סיפורי מעשיות? זה... אמרתי שאני לא מסודרת. חיכיתי שתגידי לי את זה. מאמי, אני לא מפחדת שתגידי לי את זה. אני משחררת... אני לא מפחדת, אני אוהבת אותך. ודרך אגב, גם פחד לדבר מול קהל, פחד לשכוח דברים, אתם חושבים שזה לא פחד? זה פחד. לפני שעליתי פה, אמרתי, רבנו שלו, אם אתה רוצה, אז אני אצא מפגרת. מה יקרה אם אני אצא מפגרת? זה כמו הטלוויז'ן וטלוויזיון שאמרתי לכם בתחילת השיעור, אז יאללה. אז אני אצא מפגרת. תראו, במעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, מספר את זה רבי נחמן מאוד יפה, הוא מספר, לא, אנחנו לא נדבר על הסיפור עצמו, אבל באיזשהו שלב בין המלך ובין השפחה נפגשים בדרך לא דרך ביער, בג'ונגל, כן? והם נמצאים ביער בלילה, בג'ונגל. עכשיו תבינו, לא סתם המשל הזה מדבר על יער, יער זה הג'ונגל של החיים, יער זה מקום כזה, זה החיים, כן? החיים שלנו זה חיים בלי ודאות, הכל זה ג'ונגל, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות עוד רגע, כן? בהזדהות מלאה רבנו מספר לנו את זה. והוא מספר שהם יושבים שם, לא, אני לא אקריא את כל זה. טוב, בבוקר חזר האדם, בבוקר חזר האדם של היער והלך לו, והם, בין המלך ובין השפחה, היו אוכלים ושותים שם. בלילה חזר ובא ומחלו ושתו ולנו, האדם היער הוא בעצם משול הצדיק פה בסיפור. ואז בלילה שמעו כל החיות. שכולם שואגים והומים בקולות משונות, שכל החיות והעופות כולם נתנו בכולם. הארי היה שואג, והלוי הומה בקול אחר, והעופות מצפצפים ומקשקשים בכולם, וכן כולם הומים בקולות, ובתחילה הזדעזעו כולם, ולא יטו את אוזנם אל הקול מחמת הפחד. אחר כך יטו את אוזנם ושמעו שהוא קול נגינה וזמרה נפלאה ונוראה מאוד. ויטו אוזנם יותר ושמעו, שהוא כל זמרה ונגינה נפלא מאוד מאוד, שהוא תענוג נפלא ועצום מאוד לשמוע זאת, שכל התענוגים של העולם כעין ונם נחשבים, והוא ממשיך פה, כן, וממשיך פה השיח בין אדם היער שהוא הצדיק לבין בין המלך ובין השפחה. ומה בעצם רבי נחמן מנסה לספר לנו פה? בחיים שלנו, שזה יער, זה ג'ונגל, יש דברים מפחידים. קורה דברים לא נעימים. עכשיו הותר לפרסום, קוראים דברים נוראים. גם בחיים הפרטיים שלנו קוראים דברים נוראים. ומספר פה רבי נחמן במעשייה, שכשאנחנו בלילה בחושך, מה זה חושך? אין לנו דעת, אין לנו גדלות דמוכין. חושך זה מצב שקטנות מוחין. אני לא מבין כלום, אני לא רואה כלום, הכל חושך. אני שומע מלא קולות ואני רואה מלא דברים. מספר פה, מסביר פה רבי נחמן, גם בתורות נוספות שלו, שכל האיסורים והמחובים שיש לאדם, זה בגלל חסרון הדעת. כי אנחנו לא מבינים, לא רואים, הכל חושך. ג'ונגל, יער, קולות מפחידים. ובתוך הסיפור פה, רבי נחמן נוטע בנו את המקום הזה של ההבנה שאיש היער הצדיק יכול לאט לאט לתת לנו דעת שפתאום מאורעות החיים שלנו מסתדרות בצורה הרמונית ופתאום אנחנו שומעים שהחיים שלנו והנעמות והדברים המפחידים שעברנו והכל מצטרפים לכדי מנגינה אחת הרמונית מושגחת. פה בסיפור הזה בעצם רבי נחמן נוטע בנו את המקום הזה של ההבנה של שבתוך הג'ונגל הזה, שאנחנו לא רואים ולא מבינים כלום, בסופו של דבר, כשתהיה דעת ותמלא הארץ דעה, כן, שתהיה איזושהי בהירות והבנה, אנחנו נראה שהכל יסתדר בצורה הרמונית למופלא. כל הדברים המפחידים והנוראים שעברנו. ותראו, אני רוצה להקריא לכם פה מרבי נחמן את התורה. את התורה, את תורת תת-וו. שרבי נחמן מדבר על זה, על יראות נפולות, והוא אומר דבר כזה, מירי, תסגרי את הדלת גם שלא יפרצו עוד רגע, יש לי עוד כמה דקות. והוא אומר ככה, בתורת תת-וו בליקוטי מוהר"ן, מי שרוצה לטעום טעם אור גנוז, היינו סודות התורה, שהתגלה לעתיד, צריך לעלות את מידת היראה לשורשה. אני עוד נסביר את זה. ובמה מעלין את העירה בבחינת משפט? כמו שכתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ, אני מדלגת, כן? היינו שישפוט את כל עסקיו, כמו שכתוב, יחלקל דבריו במשפט, היינו שישפוט וידין בעצמו את כל עסקיו, ובזה, אומר רבי נחמן, יסיר מעליו כל הפחדים, וילה בחינת עירה ברע ונקייה, ותישאר אך עירת השם ולא עירה אחרת. מה שמסביר פה בעצם רבי נחמן, הוא בא ואומר, אני נותן לכם עצה, לאיך מתגברים על פחדים. איך מתגברים על פחדים? אדם צריך לעשות משפט לעצמו פה למטה. מה שדיברנו בתחילת השיעור, אדם צריך לעשות, מה זה משפט? יש עדי תביעה, עדי הגנה, מגישים ראיות, כן? מי הייתה פעם בבית משפט? כי עורך הדין, אני יכולה להגיד לכם שלא הייתי שם הרבה. על ההתחלה לא אהבתי את האירוע. עצם זה שהיינו צריכים לקום, כאילו, למה אני צריכה, כאילו, ירום כבודו? לקום, לשבת, מה נהיה? טוב.
כבוד?
כבוד, כן, כבוד מלאכים, אסתר דבר.
בעצם הפחד שהוא מדבר עליו זה פחד לפגוש את
עצמך,
ולכן...
אנחנו דיברנו בתחילת השיעור קצת איחרת, דיברנו על מלא פחדים, דיברנו על פחדים שהם טבעיים להישרדות, שזה פחד מגובה, פחד מסכנה, שזה משהו טבעי שיש לנו להישרדות שלנו, פחד מאש, מחום, מדברים, ודיברנו על פחדים שעברנו בעבר, שאז יש לנו מסקנות שצריך להיזהר מהדבר הזה, שאז גם הרבה פעמים דיברנו על זה שפחדים מהעבר, לפעמים כילד הסקתי מסקנה שזה נתנו דוגמה של פחד של איזשהו כישלון חברתי, ואז אני נמנע מלדבר בציבור, או מגיע לפוביות שמתפתחות מזה שזה גם פחד שצריך, דיברנו על זה שממש צריך לעשות בדיקה של כתיבה, ממה אני מפחד, למה אני מפחד, ואיזה פגמי אופי נוצרו לי מזה, איזה אישיות נוצרה לי כתוצאה מהפחדים שלי. כן? ממש לשבת לעשות עם זה עבודה של לבדוק מה הפחדים שלי. ודיברנו על זה שבסופו של דבר השורש של כל הפחדים זה הפחד מהלבד. והלבד הזה, זה בעצם הפחד הזה מהנפרדות מאלוקות. הפחד הזה הוא בעצם פחד שורשי של האנושות שנוצר בגן עדן, כי ברגע ששם אכלנו מעץ הדעת טוב ורע, נכנסו לנו הספק, הנחש, כל הכאוס הזה של מה כן, מה לא, כל הספקות, יש אלוהים, אין אלוהים, יש אמונה, אין אמונה, מי אני, מה אני, כל הספקות האלה שמבלבלים אותי עד היום, יוצרים גם מציאות של לבד, כי אם אני בנפרדות ממנו, אז אני פה לבד בעולם. אז באמת אין מי שידאג לי. באמת פחד מוות בתוך הג'ונגל. אתם מבינים? זה כאילו... וזה השור של כל הדברים, הנפרדות הזאת ממנו. אז בא רבי נחמן ואומר, בוא אני אתן לכם עכשיו מה שנקרא סגולה, איך מתגברים על פחד, על פחדים, אני מתחיל לעשות משפט לעצמי. והוא מדבר פה על מציאות נוספת שנקראת יראות נפולות. מה זה יראות נפולות? הוא אומר דבר כזה, תקשיב איך הוא אומר את זה. חוץ מהפחדים האלה שדיברנו עליהם, רבי נחמן בא ואומר, גם יש סוג של פחדים, לא יודעת אם אתם מכירות את זה, לפעמים את מפחדת סתם. כמה בבוקר? חרדה. חרדה מתעוררת לפנייך. ואת לא מנה מה קרה? מי נגד מי? תחושה חרדתית, את מסתכלת ימינה שמאלה, הוא ישן, הכל בסדר, אז זה פה, פותחת וויינט, רואה עוד הותר לפרסום אחד, כן, גם חרדה. יש לפעמים תחושות שאנחנו מפחדים ממשהו ואנחנו לא יודעים ממה. פחד מלא נודע. בקבלה ובחסידות, ורבי נחמן גם מדבר על זה, שזה נקרא יראות נפולות, שזה סוג של פחד, שמה שנקרא, יש שיגידו על פי ההלכה, שזה מה שנקרא פחד, רגע, איך אומרים את זה? אין, אני עם ציטוטים על הפנים, חכו רגע. יש דבר כזה שאומר, פחדו בציון חטאים, כן? זה פחדו בציון חטאים, אומרים שלפעמים אדם מרגיש איזשהו פחד בלתי נודע, הוא כנראה עשה, הנשמה שלו מרגישה לא בנוח. כאילו הנשמה, כאילו מטלטלת אותו, אומרת, תקשיב, לא מתאים לי כל הסיטואציה שקרתה אתמול, היום, שלשום, מה שאתה מתכנן לעשות, כאילו, נשמה כזה מנערת אותו, מנדנת אותו. אז אומרים, פחדו מציון חטאים, החטאים שעשית, האבונות, שרבנו גם מדבר על זה, שזה חקוק לנו בעצמות, אז אומרים שהרבה פעמים אתה מרגיש חרדה על בלתי מובנת, תעשה משפט עם עצמך. תנסה להבין למה אתה מפחד, כנראה עשית משהו לא בסדר. ומסביר פה רבי נחמן ואומר, כי כשאין אדם דן ושופט את עצמו, שופט את עצמו, כאילו מבחינת האם אני עושה דברים טובים בעולמי, אזי דנים ושופטים אותו למעלה. כי אם אין דין למטה, יש דין למעלה. וכששופטים את האדם במשפט למעלה, אזי הדין נתלבש בכל הדברים, וכל הדברים נעשים שלוחים למקום. זאת אומרת, כן, שאני מקצרת, כי אין לנו הרבה זמן, זאת אומרת, שאם אני לא עושה משפט לעצמי, אם אני לא עושה את המציאות הזאת של התבוננות פנימה, ודין וחשבון עם עצמי, מה טוב, מה לא טוב, מה שלומי, מה קורה איתי, כאילו את כל ההתעסקות הזאת של ההתבוננות הפנימית הזאת, הסקת מסקנות, מה כן לעשות, מה לא לעשות, ואני אקחה את החיים כאילו על הבאבא, אז אני ארגיש תחושה של פחד, הנשמה תנענע אותי. ולמה? ואז עכשיו מתחיל לפחד מכל מיני דברים, כי אם אתה לא עושה דין לעצמך פה, והוא רואה שאין בעל הבית פה, בתוך הבית הזה, כן? והנשמה פה במין מקום של הפקרות. אז הוא מתחיל לגרום לי את כל הדינים האלה, הוא מתחיל להפחיד אותי מדברים, שהפחד מדברים אחרים, זה בעצם דרך של האלוקות לנענע אותי ולהגיד לי, את לא סתם מפחדת, תשבי רגע, תעשי התבוננות, מה את מפחדת, מה השורש של הדברים, תמצאי מה עשית לא בסדר, ואם תעשי דין עם עצמך ותקחי אחריות פה למעשייך, אני אשחרר אותך מהפחדים האחרים. זאת אומרת שהמון פעמים פחדים אחרים זה סתם דמיונות, לא, זה תמיד דמיונות, כן? זה דמיונות, כשהמטרה שלהם היא בעצם להביא אותי למקום שאני אעשה דין וחשבון נפש עם עצמי. לעשות תשובה, בדיוק. לא רציתי להגיד את המילה הדוסית הזאת, תודה לך. אבל אני רוצה להקריא לכם משהו מאוד יפה מהרב שגר, שהוא גם מדבר על זה. כי מה זאת אומרת להעלות את היראה לשורשה, כן? ולא סתם אני שואלת את השאלה הזאת, כי גם אני שואלת את השאלה הזאת, כי גם דיברנו על זה שאנחנו צריכים להגיע למקום של אמונה וביטחון, כן? שהתרופה לכל הפחד זה להבין שאני לא לבד בעולם, שאני באחדות איתו התברך, ושהוא לטובתי, ושהוא בעדי, והנפרדות ממנו, ותחושת האלוקות שלי, והשליטה שלי, והכוחי ועוצם ידי, מפילה אותי בעצם למקום של פחדים, כי אני לא באמת יכולה להציל את עצמי משום דבר, תכלס, באמיתו של דבר, כן? ואני שואלת גם השאלה, שאני שואלת אותה ככה בצורה, לא מפחדת לשאול אותה, אבל זה גם נורא מפחיד לפתוח ולהאמין בך, כי קורה לי דברים לא טובים בעולם הזה. אז איפה אתה נמצא כשקורה לי דברים לא טובים, כן? כן, שזה גם כן הקולות המפחידים האלה. אז תראו, זה יופי הרב שגר מדבר על זה. במישור הבסיסי, אומר הרב שגר, רבי נחמן דן בעלאת הפחד. אנחנו מפחדים מכל מיני דברים במהלך חיינו. מחוסר הצלחה בכל מיני תחומים, כדון שלא נתחתן, לא נזכה למעמד חברתי רצוי. ויש פחדים גלויים שאנחנו גם יודעים להביע אותם. וישנם פחדים סמויים, כמוסים בתוך הנפש, שמשפיעים על חיינו. העלאת היראה שמדבר עליה רבי נחמן, משמעותה שיש להעלות את הפחדים השונים על ידי מציאת הפחד האמיתי של האדם, שהוא יראת האלוקים. זאת אומרת, השורש שכל הפחדים בעצם, זה השורש הזה של האנושיות שלי מול האלוקות. זה בעצם הסופיות שלי מול האינסוף. זה בעצם ההבנה הזאת. זיהוי שורשו של הפחד מביא להסתלקותם של שאר הפחדים, שחשיבותם מתמוססת לנוכח הפחד מפני אלוהים. הפחד הזה עשוי להביא את האדם לחשיבה מפוקחת, להבנה שאולי אני לא יהיה מפורסם כמו שרציתי, ולא אמצא חן בעיני הזולת וכדומה, וזה לא יחריב את עולמי. אל מול האינסופיות האלוקית ניתן להגיע למידת ההשתוות ולהיות מודע למגבלותיי. משהו בעצם בא ואומר פה, הפחד הכי בסיסי שלנו זה בעצם ההבנה שאנחנו סופיים, ואנחנו סוג של חסרי אונים, שזה המוות שדיברנו עליו, הפחד הבסיסי הזה שרבי נחמן התמודד איתו פה בחלומות ובכל השיעור. אבל העמידה מול הפחד הזה, פחד המוות הזה, היא בעצם אפשרות ויכולת שלנו לראות את החיים שלנו בצורה אחרת ולחיות אותם בצורה טובה יותר. אתם מבינים את המעגל? במקום לפחד פחד מוות מהמוות ולברוח כל החיים שהוא צריך לקרוא לי היקה, כן, כי אני כל החיים מברח מהפחד מוות מלהודות בקנייה, בחולשה, בסופיות שלי, בחוסר אונים שלי, במקום להיות בבריחה ממנו, הרי כשהוא צועק לו היקה, אומר אלוהים, כן, מה הוא אומר לנו בעצם? מה ברחת ממני? למה אתה בורח ממני? אתה צריך לברוח אליי. אני פה כדי לעזור לך. אבל אנחנו כאילו במין לופ כזה של התעקשות על הלוקות העצמית שלנו, עם הנפרדות הזאת והספקות, כל הזמן מנסות להיות אלוהים של עצמנו, בורחות ממנו כל הזמן, בורחות מהפחדים, לא רוצות להסתכל פנימה. מכירים את זה שילד עושה, רואה משהו מפחיד, אני גם עושה את זה לפעמים, כשילד שלי נופל, לא נעים לי להגיד את זה, אני עושה ככה. כאילו אני לא רוצה לראות, מה את לא רוצה לראות, אני מפגרת, מה, את באתי עינת, תפתחי, תסתכלי מה קרה לו. זה אינסטינקט כזה, אדם שכואב לו מאוד משהו, מה הוא עושה? הוא עוצם עיניים, נכון? דרך אגב, למה עוצמים עיניים? כתוב בחסידות שאנחנו עוצמים עיניים כדי לזכר באינסוף. אם תשימו לב שאתם עוצמות עיניים, רואים מרחבים עצומים בתוך העיניים העצומות. כשאדם עוצם עיניים, זה הרצון שלו להגיע להתקללות באחדות האינסופית. וממשיך פה הרב שגר ואומר, כן, ממשיך פה הרב שגר ואומר, תשימו לב, תראו איך הוא אומר את זה מאוד יפה. הוא אומר, ניקח דוגמה של אדם שבישרו לו לא עלינו שהוא חולה באיזה מחלה קשה, כן? אז הוא אומר, האדם עכשיו מתמודד עם מציאות קשה שבאה אליו. אז הוא מפחד, כן? זה מציאות קשה. והוא מפחד שהוא ימות גם, נכון? אז אדם כזה זה כאילו די טבעי שהוא ייכנס למצב נפשי של דיכאון. אבל הוא אומר, הרב שגר, אבל אתה יכול גם מתוך המקום הזה להגיע למציאות שהאדם הזה יראה פתאום את החיים שלו בזווית אחרת. איך הוא אומר את זה פה? משמעות הדבר, רגע, אני רציתי לקריא את המילים שלו. בסיטואציה האכזרית הזאת הוא יוכל לגלות דברים על עצמו ועל סביבתו שלא היו מתגלים לו באורח החיים הרגיל שלו. כשאדם עומד מול תחושת המוות, בתחילה זה מערער את חייו, מערער אצלו את הביטחון המדומה, אבל, ואני לא יכולה לא להיזכר בחני ויינרוט, זיכרונה לברכה, שעמדה פה על הבמות ושיתפה במשך 6 או 7 שנים את תהליך ההתמודדות שלה עם המחלה, והיא הגיעה למקומות, וואו, כאילו, הייתה ממש, עליה אני יכולה להגיד, הייתה חצי מוארת, כן? היא הייתה מביאה לי כפה אם הייתי אומרת את זה לידה. איזה מוארת הייתה אומרת לי? אבל יש פה הזדמנויות לאנשים, כאילו, להגיע למקומות, לא עלינו, כן, שלא ינסו אותנו, אבל תראו מה הוא אומר פה. השאיפה האנושית להגיע לביטחון לגבי החיים וערכם היא שגויה. יש צעד של אי-וודאות בחיים שעלינו לדעת לקבל אותו. המחשבה של האדם הדתי שאם הוא יהיה בסדר, יקיים תורה ומצוות, אז הוא מבוטח, איננה נכונה. ואפרופו פה כל מדור עולם הביטוח, כן? שזה אחד העולמות הכי מכניסים שיש מבחינה כספית. הם פשוט עושים כסף על פחדים של אנשים. כן? תשימו לב, קוראת איזה שריפה, ישר מתקשרים אליך, שולחים לך סמס, האם יש לך ביטוח לשריפה לדירה? הם חיים ו... אח שלי ירוג אותי, יש לו סוכנות ביטוח גדולה. כן, אבל עצם השאיפה לוודאות, אומר הרב שגר, היא כבר פסולה. היא נובעת מתוך הרצון של האדם לשלוט בחייו ובעצמו, וזו לא עמדה של אמונה. לכן מה שנכון הוא לשאול על הקונקרטיות של חיי כאן ועכשיו, לא מה צופן לי העתיד, אלא האם יש ערך במה שאני עושה היום. על האדם לשאול האם ישנו דבר בחייו, שגם אם הוא לא יציל אותו מהמוות, הוא עדיין רוצה להמשיך לאחוז בו, כן? זאת אומרת, הרב שגר מדבר פה על מציאות, הנה, תראה, זה יפה, הוא אומר את זה. הופעת היראה ממנו מסלקת את הפחדים, ולכן היא יכולה להביא את האדם להרמוניה ולאמירה חיובית. העלאת היראה היא היכולת להתמודד עם הפחדים של האדם, על ידי איתור הפחד הגדול, הפחד מהקדוש ברוך הוא. פחד שיכול להפיג את שאר הפחדים האנושיים שהם מקורם של הקנאה, מריבות, תסבוכות בחיים האנושיים, כן? ואני לא ממשיכה להקריא, אבל כשדיברנו בתחילת השיעור על מציאות שאני יושבת ועושה כתיבה של מה הפחדים שלי, ואני כותבת מה גורם לפחד, ממה אני מפחדת, מה אני מפחד שיקרה, איזה פגם אופי נוצר לי מזה. כשאדם מתחיל לשבת ולעשות את החשבון נפש הזה עם עצמו, לא רק על פחדים, אמרנו, על סודות, על תינות, על כעסים, על קנאות, על פחדים, על כל מיני דרכי התנהלות שלי עם עצמי. כשאני יושב ועושה את החשבון נפש הזה, כמו שרבנו מדבר פה בתורה ט'-ו', אני מלא את העירות הנפולות. מה זה נפולות? כל מיני פחדים, כשאני קורא אותם, אתה קורא את זה, אני מפחדת לעלות על הבמה, כי ככה היה לי במקרה הזה שהייתי קטנה, ומה יגידו לה? יגידו לה שאני מטומטמת. טוב, אתה מסתכל, אתה אומר, זה כל הפוביה שלי. או אני מחייכת בעבודה ואני מרצה את ההוא, למרות שאני לא שמה גבול, לא שומרת על עצמי, לא זה, זה, כי אני מפחדת שש... רגע, סליחה, הוא עדיף עליי? למה אני מרצה? למה... אם אני לא יושבת ועושה את החשבון נפש הזה, ומתחילה לעשות סריקה כזאת, כן? סריקה של האישיות שלי, מי אני בכלל? איפה הנשמה שלי בסיפור? האם האני שלי זה כל הזמן רק תגובתיות לסביבה ואיך מגיבים אליי ואיך אני אמורה להגיב? זה האני שלי, בשביל זה באתי לעולם? בשביל להיות משחק טניס, זורקים לי כדור, אני מחזירה את כדור? מי אני? מחבט? איפה הנשמה? מה אני חושבת? ממה אני פחדת באמת? מה הפחד האמיתי? ואם אני יושבת ועושה את החשבון נפש הזה, אומר רבי נחמן, הפוביות נעלמות. וגם הפחד מהמיטה, שזה פחד הבסיסי, אומר רבנו, דמיינתי לעצמי את המיטה כמה וכמה פעמים. תדעו לכם שחסידי ברסלב, ואני נזכרת בבן שלי המשיגני קופ, כן? יש להם קטע שהם הולכים ונכנסים לקברים ריקים, ושוכבים בתוך הקבר. כדי להבין איך העולם הזה, מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, כסף, 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 זה, 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 זה. איך יש איזשהו שלב שאני ממשיך הלאה. כן? איך אמרנו? העץ נשרף, האנרגיה עוברת, הגוף נכלה, הנשמה ממשיכה הלאה, הנשמה היא אינסופית. כמה משקל אני נותן למציאות של המטריקס מסביבי, עד כדי כך שהיא משגעת אותי, מכניסה אותי לפוביות, לאובססיות, למערכות יחסים מקולקלות, קנאות, תחרות, בלגנים, מחלוקות. וואו. ובזה אני אסיים, בתיאור של רבי נחמן, שהוא היה שוכב, אני גם ניסיתי את זה כמה פעמים, לקבר אני לא מעיזה, יש גבול, זה גם מלכלך לי את הבגדים, אני סטיניסטית. אבל רבי נחמן נתן את זה כעצה, אבל אני זוכרת שעשיתי את זה פעם, שהיה לנו איזו מחלוקת נורא גדולה וכזה וזה, ובלגן כזה היסטרי. נשקפתי על הרצפה, עם הרגליים לכיוון הדלת, כך משקיבים, לא עלינו, כן, שלא שאני פותחת פה איזה פלא שטן, לא רופא שיניים, טפו טפו טפו, ולשקף ככה, ופתאום אתה קולט שהכל, כל הפחדים, כל המה יגידו, כל החרדות, התחתן, אני לא התחתן, אני זה, הכסף, פרנסה, בלגנים, מקבלים איזושהי פרופורציה. אוקיי? אז נסכם את השיעור ונסביר שפתרון לפחד זה אמונה. אנחנו כולנו מאמינים בני מאמינים, אבל הביטחון שלנו בקנטים. כי מי שיש לו ביטחון לא מפחד, אני אומרת את זה גם על עצמי, אני כל פעם גונבת לו את הכתר ואז מחזירה לו בחזרה. טוב, טוב, תיקח, תיקח. טוב, טוב, לא אני, לא אתה, טוב, בסדר, כזה. אנחנו עושות את זה עם האלוקות כל הזמן. אנחנו, והייתם כאלוקים, כל הזמן רוצים את הכתר חזרה. והחשבון נפש הזה יוצר מציאות שמתחילה להכיר מי אני באמת מעבר לתדמית, מעבר לאישיות התגובתית של מאורעות חיי, של סיפור חיי, אני מתחילה להיכנס פנימה, מתחילה להכיר, מתחילה לקבל פרופורציה, מתחילה לסדר, מאזנת שם את המידות, מתפללת על זה, לבד אני לא יכולה לעשות כלום, רק איך אומר הרב ברייטר, הכל בידי השם ולהתפלל על זה תמיד. אז שנזכה.